אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף סמך בייז, מתחילים למעלה בשורה הראשונה. הגמרא אמרה להל שבבייז שני היה חסר לעומת מה שהיה בבייז ראשון, כי בבייז ראשון היה אש מן השמיים שאכלה את הקורבנות, ששרפה את הקורבנות, במילא, אז אפילו שלא היה כל כך הרבה מקום שם, אבל המהירות הועילה, אבל בבייז שני זה לא היה, לכן היו צריכים מקום יותר מורחב. אומר רב יוסף, לאו עיינא דסניא, יש הסבר אחר לעניין הזה, השוני במידות המזבח, למה המידה של מזבח בייז שני היה יותר גדול מהבייז ראשון. לאו עיינא דסניא, למדנו, כתוב בפסוק, ויוכינו המזבח על מכוני סוב. כתוב בעזרא, שהגיעו לסוף מידוי סוב, כלומר, בבייז שני, שהיה אנשי כנסת הגדול ל-120 הגדולים, יחד עמם היה חג זכריה מלאכי, מאותך, אז הם הגיעו לתבונה הזאת, כמה צריך להיות מידת המזבח. זאת אומרת, שלפי מה שהגמרא לומדת עכשיו הוא, ששלמה המלך בעצם לא הגיע לעניין הזה, בדיוק כמה צריך להיות מידת המזבח, ורק בבייז שני הגיעו למידה המדויקת, לכן בבייז שני היה מידה אחרת יותר גדולה מהמידה הראשונה ששלמה המלך עשה בבית המקדש. שואלת הגמרא, איך יכול להיות כזה דבר? הרי דוד המלך אומר לשלמה על בניין בית המקדש, והכסיב הכל בכסב מיד השם עולי איסקיל, כלומר הכל היה על פי נבואה, כל הבניין והכל. אז איך יכול להיות ששלמה המלך לא עמד על הבנת העניין, כמה בדיוק צריך שיהיה? הרי זה הכל היה בנבואה. אלו אמר רב יוסף, קרוא אשכח ודורש. זה לא עניין של התגלה נבואה לאנשי כנסת הגדולה בבייז שני, מה שלא היה בבייז ראשון לשלמה המלך. רק יש פסוק מסוים שהם דרשו את זה באופן כך, שהבינו שצריך לעשות יותר גדול את המזבח. מה כתוב בפסוק? ויאמר דוד, זהו בייז השם אוהל ריקים, וזה מזבח לאוילו לישראל. כתוב בייז השם, כלומר בית המקדש, כתוב מזבח באותו פסוק. כי בייז, התורה, הפסוק הקיש את המזבח לבית המקדש. מה בייז היה 60 אמה באורך? אף מזבח 60 אמה. כלומר, מזבח יכול להיות כל כך גדול עד 60 אמה. אבל הם לא היו צריכים כל כך גדול, עשו את זה לפחות 32. אבל שלמה המלך לא דרש את הפסוק כך. שאל תגימור, כשבנו את בית המקדש השני, בנו את זה על חורבות בית המקדש הראשון, ממש באותו מקום. אז בשלמה הבית, בית המקדש היו לו יסודות עמוקים, מצאו את היסודות, על גבי היסודות בנו. מין קרה, צור עשוי. אין לו מזבח, מאיפה ידעו לבנות המזבח בדיוק באותו מקום? הרי זה לא ניכר היסודות, אין לו יסודות כאלה עמוקים. אומר רב לוזור, ראו מזבח בונוי, ומכל עשר הגודל, אוי מדו מקריב אולוף. מסביר המרשו, וזה כמו שהמרשו אומר, בהלכות תענית, תפקיף סמכרס, אומר שם המרשו בשם רב גרשם קיטובר, שהוא היה גיסו שלו על שם טוב, הוא אומר ככה. אנחנו אומרים בתפילה, בירויסי כל עיר על תילו בנויו, ועיר הולקים מושפלס על התואם תחתיו. את שואל תחתיו, מה זה עיר הולקים? ירושלים, עכשיו, בעצם עכשיו, היום, ירושלים בנויה כל כך יפה, אבל מה? אומר המרשו שם ש... זה אומר, באמת הפרימגודים אומר את זה, בסימן טוב כבשם אחת. אבל כאן אומר המשהו אותו דבר, שיש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. כשם שירושלים של מעלה, כשם שירושלים של מטה יש בית מקדש, יש מזבח, כך בירושלים של מעלה יש בית מקדש, יש מזבח, יש הכל שם. אז הוא אומר שברויסי כל עיר, אלטילו בניו וירושלים מושפלס, הולך על ירושלים של מעלה. פה אומר המשהו, שירושלים של מטה נגדה יש ירושלים של מעלה, ועל פי זה הם ראו בדיוק איפה מיכאל עשר הגודל, שהוא היה הכהן הגדול למעלה, מקריב את הקורבנות. רבי יצחק נפחו אמר, אפרוי של יצחק ראו, הקדש של יצחק, שזה היה המזבח באותו מקום שאברהם אבינו בנה את המזבח לקראת הקדש, וראו את האפר של העיל שנשרף תמורת יצחק, שזה מזכיר את העדה, אז הבינו שזה המקום של המזבח. ורב שמול בן נחמני אמר, מכל הבייס כולוי העריכו ריח קטוירס, משום העריכו ריח עבורים. כל בית המקדש היה לו ריח, הריח הקטוירס שהגמרא אומרת שהריח עד הריחו. אבל במקום של המזבח הריחו ריח של איבורים, הבינו ששם היה המזבח. אומר רבא בא בכל נמב יוחנן, שלוש הנביאים עולו עמוהם מן הגוילה, זה היה חג זכר המלאכי, אחד שעיד להם על המזבח, כמה גדול המזבח, ואחד שעיד להם על מוקו עם המזבח, איפה היה, ואחד שעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית, זה כמו השיטה הסוברת, קדוש הראשון, כלומר קדושת הבית, קיצ'ו לשאטו וקיצ'ו לאוסד לברוי, שנשאר הקדושה גם אחרי החום, ולפי השיטה הזה אפשר להקריב קורבנות גם בזמן הזה, אם יש מזבח. שאלת, אומרת הגמור במסנית אתונה, יש נוסח אחר, אבלזר ביאנקי ואומר, שלוש הנביאים עולו עמוהם מן הגוילה, אחד שעיד להם על המזבח ועל מוקם המזבח, גם מידות המזבח וגם המיקום, ואחד שעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בייס, ואחד שעיד להם על התוירה שתיקוסף אשורס, כלומר שאשורס זה הכתב שלנו של הספרי תורה, אז תקף בהתחלה ניתנה התורה בכתב עברי, ואחר כך עיניק עזרה כתב אשורס. יש מחלוקת במסכת הסנהדרין בעניין הזה. תנו רבנן, קרן, קרנות המזבח, הכבש, לעלות על המזבח, היסוד שיש יסוד, הריבוע שצריך להיות מרובע, כל הדברים האלו מעכבים אם אינם במזבח. אבל מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו אין מעכבים. מנוע נמילה שזה מעכב הדברים האלו, אמר אבונה או מקו המזבח. בכל הדברים שכתוב המזבח זה מעכב. קרנות המזבח כתוב המזבח. לגבי הכבש כתוב אל פני המזבח. בריבוע כתוב רבוע יהיה המזבח. ביסוד כתוב יסוד המזבח. אז המזבח, היי, זה דבר שמעכב. אלו מה אתה שואל את הגמור? אנחנו נראה שיש מחלוקת. התורה אומרת לגבי המזבח שבמשכן שצריכים לעשות קרקוב. מה זה קרקוב? לשיטת רבי קרקוב זה ציור סביב המזבח, על קירות המזבח, מצויר. ולפי שיטת רבי יוסף רבי יהודה, זה בליטה שיוצא אמה, שזה כמו הסויבב שהיה בעצם במזבח, בבית המקדש, שעליו עמד הכהן והסתובב מסביב למזבח, כדי לשים את מתנות הדם על הקרנות. אז אלו מה אותו קיור, שזה ציור לשיטת רבי, מה שנקרא קרקוב, וסויבב לשיטת רבי יוסף רבי יהודה, מה שנקרא קרקוב. היות וכתוב בקרקוב, כתוב גם כן המזבח, אוכל נמד המעקב, הרי כתוב דרסי ונוסעתו אויסו, תחס קרקוב המזבח מלמטו, ותני איזו קרקוב רבי אוהם הזה קיור, רבי יוסף רבי אוהם הזה הסויבב, אז זה מעקב? אומרת הגמור, אין זה מעקב. דסני למדנה, גמרה מספרת במסכת הסוכה, בסוכה סוסים ניסוך המים. אז הצדויקים לא מודים בזה, היות וזה לא כתוב בתורה, והם לא מודים בתורה שבעל פה. אז לכן היה פעם אחד כהן שהוא היה צדויקי, והוא במקום לנסך את המים בקרנות המזבח איפה שצריך, הוא ניסך את זה על גבי הנעליים שלו, כדי לא לקיים את המצווה. הרי הוא לא הודע בזה. אז רגמו אותו באתרוגים באבנים, ובאותו יום נשבר קרן המזבח, על די האבנים והאתרוגים שזרקו. והביאו בול של מלח וסותמו, לא מפני שהוא קשר לעבוד, כלומר סתימה במלח לא מועיל, אלו שלא ירואה מזבח פוגום, שכל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע הרי פסול, אז כדי שלא יהיה גנאי סתמו את זה בינתיים עד שיתקנו את זה כמו שצריך. רבי יוסף רבי יהודה אומר אף הסויבב, אם אין את הסויבב שלפי שיטת רבי יוסף רבי יהודה, כמו שיש קרקוב יש גם הרי קרקוב לפי שיטת רבי יוסף רבי יהודה זה סויבב, אז היה בבית המקדש, גם היה הסויבב שעליו הסתובב הכהן. ואם אין כזה דבר, אז זה פסול בעצם במזבח. הרי שאנחנו רואים שקרקוב במשכן, אם אינו, זה מעכב. תנו רבנן, איזו קרקוב בין קרן לקרן, מקום הילוך רגלי הכהנים אמו. עוד מעט הגמרא תאמר שקרקוב יש שני סוגי קרקוב. קרקוב אחד מה שלמדנו עכשיו על קיר המזבח מזביב, ועכשיו יש עוד עניין של קרקוב. מה זה הקרקוב הזה? על גבי המזבח, כשהכהן היה עומד על גגו של המזבח, כדי שלא יתחלק, עשו שקע, חריץ. אז הגמרא עכשיו לומדת בין קרן לקרן. הרי בארבע קרנות המזבח היו קרנות, בארבע קצוות של המזבח, בארבע פינותיו. אז הגמרא שואלת, מה פירוש עשו שקע, חריץ, בין קרן לקרן? אבל איך הוא עבר מקרן לקרן? הרי כשהוא מגיע, נגיד, מדרום למזרח, על די הקרן, למעלה, על די השקע שיש, אז עכשיו הוא צריך לעקוף את הקרן למעלה ולהמשיך לשקע השני, לחריץ השני. איך הוא עוקף את זה? עותה כהנים בין קרן לקרן אבוזלה? אלו אימה הוא מקוים הילוך הרגלי הכהנים אמה. היו שם שני אמות חריץ. אמה חריץ בין קרן לקרן, ולידו עוד אמה שהיה מסובב את מקום המערכה, שזה היה גם חריץ שקע, שהכהן היה מתהלך בתוך השקע סביב המערוכה, כשהיה צריך לשים את העניינים, מה שצריך להקטיר ולעשות. שאלת הגמור ווקסיב, הרי כתוב, איך אתה אומר שהקרקוב היה בגג המזבח? כתוב, ויעס למזבח מרבור מסר רשס, רשס נחושס תחס קרקובו מלמטה עד חצי, זאת אומרת שהקרקוב היה מעליו, על המרבור. אומר, אנחנו ביצחוק תריה ואחד לנוי ואחד לקויאנו ולא נשתרקו. אכן, כמו שדיברנו, יש שני סוגי קרקוב. קרקוב אחד שזה היה עשוי על גג, על גג המזבח, שזה השקע החריץ, בתוכו היה הכהן מתהלך. ויש קרקוב שזה על קיר המזבח מבחוץ, מסביב, שזה באמת מעל המרבור. מה זה המרבור? המרבור זה מעשה נחושת, רשת, שזה היה מסמל את חציו של המזבח מהקיר מבחוץ, מכל הצדדים, כדי להבדיל בין אדם הניתן למעלה לבין אדם הניתן למטה. יש דמים עליונים, יש דמים תחתונים, יש דמים שצריך לשים את המתן דם למעלה מחוט הסקרה בבית המקדש, שזה במקביל במשכן מעל הקרקוב, מעל המחבור, ויש דם שצריך להינתן למטה מחוט הסקרה בבית המקדש, במקביל לו במשכן מתחת למחבר. זה היה הסימון. בבית המקדש היה חוט סקרה, כלומר חוט אדום באמצע, צבוע אדום באמצע המזבח, כדי להבדיל בין דמים עליונים לדמים תחתונים. למדנו בברייסה, מידס אורקו ומידס רוחבוי ומידס קומוסוי אין מהקבים. אומר רב מנה, ובלבד שלא יפחסנו ממזבח שעושו מוישה. זה המינימום, זה המזבח שמוישה רבנו עשה במשכן. וכמה, כמה זה היה? אומר רב יוסף, אמה, מחכה לו. אז צחקו עליו, הרי כתוב בפסוק, חומש אמס אורך וחומש אמס רוחב, רובו היה המזבח, אז היה חמש על חמש אמות למעלה. איך אתה אומר, אמה? אומר לה, אביי, אביי, אמר לרבי יוסף, דילמה מקוי מרוחק, כמו אמר, הרי יוצא, כשמורדים את האמה של ה... של ה... של הקרנות, ועוד אמה מקום מילוך הכהנים, אז בעצם נשאר בשטח המרוחה עצמו, כי הרי הקרנות במקום מילוך הכהנים תופסים שתי אמות מכל צד. נשאר, אם כך, באמצע המזבח, על גג המזבח, מקום אמה על אמה למקום המערוכה. על זה אתה מתכוון, רב יוסף. אמר לו, כן, מר דגברי רבו, אתה בן אדם גדול, ותמד חכם יודע מה הכהמינה, מה התכוונתי לומר, שהשיעור של המזבח של מוישה רבנו היה אמה על אמה. קורא עליו, רב יוסף היה ברוגז על, על אלו שישבו בישיבה וצחקו, ואמר, בני כתורה, אומר רש"י, בני כתורה, בני אברהם אתם, אבל לא כזרע יצחק ויעקב אתם מתנהגים. בני אחסי ברב טרפם, בני אחותו של רב טרפם, אבי יוסף וקמי דרב טרפם, ישבו לפניו, אז הוא רצה שיפתחו את הפה ולומר איזה דבר הלכה, ולא אמרו. פסח ואומר, ויוסף אברהם, ויקח אישו, ישמו יוחנן, אמרו לו, ישמו יוחנן, ישמו כתורה כסוף. זה מרצה, רצה לעורר אותם. קורא עליהם, בני כתורה, איך אתם לא פותחים את הפה? אתם לא כמו זרע יצחק ויעקב, צריכים לפתוח את הפה ולומר דבר הלכה. אומר אביי, בר הונה, אומר רב חומה, בר גוריה, גזירין שעושה מוישה, הרי יש אחד מהמצוות והאבוידס במשכה, בבית המקדש על המזבח, היה שכל בוקר היה צריך לסדר עצים בבויקר, בבויקר, ואורך עולה אוהל. כלומר, היו לוקחים שני גזירי עצים לחדש את המערוכה על גבי המזבח. כמה גודל היה, כמה היו גדולים העצים האלו על גבי המערוכה? הרי המערוכה במשכן, על גבי המזבח שבמשכן, היה מקום המערוכה רק אמה על אמה. אומרת הגמורה, גם הגזירי עצים היו אורכן אמה ורוחבן אמה, בדיוק כגודל המערוכה. ואוביון, האובי שלהם היה כמחק גודש זו, כמו אובי קרש שמוחקים את התבועה שרוצים למדוד מידת זו. אומר רב ירמיה, באמה קדומה. צריך לומר שזה קצת פחות מאמה, הגזירי עצים האלו. למה? שהרי הם צריכים להיכנס בדיוק במקום המרוכה שזה אמה, אז כשלא יפריע לכהנים, מקום מילוך הכהנים, היו עושים קצת פחות מאמה, הגזירי עצים. אמר רב יוסף, ולאו ענד אסני, למדנו כתוב בפסוק, ואורו בני ההר נקי ענם, סנסוכים אס הרויש ואס הפודר על העצים. אשר על האש, אשר על המזבח. מה שכתוב, מה כתוב עוד פעם, אשר על המזבח? שלא יהיו עצים יועצים מן המזבח כלום. לומדים מכך שהעצים השמים על גבי המערוכה, על גבי המזבח, היות וזה המקום של המערוכה זה אמה אלמה, כך גם העצים צריכים שיהיו אמה אלמה, לא פחות ולא יותר. אומרת הגמורת, נן אוסום, למדנו במסכת סמידס, כבש אויר לדרוימו של מזבח, אורך 32 על רוחב 16. היה הכבש, הכבש המרכזי, ממנה עלו למזבח, שזה היה אורך 32 אמה, על רוחב 16 אמה. שאלת הגמור, מנוע נמילה? אומר אבונה, אומר קרו, כתוב בפסוק, ושוחת אויסוי על ירח המזבח צופוינו, ממה שאנחנו רואים. אז הגמרה מניחה עכשיו, שהמזבח היה כמו שבן אדם שהוא שוכב, הראש שלו בצד אחד, הירך שלו בצד השני, כלומר הרגליים. אז כך גם, אנחנו מסתכלים על המזבח כציור אדם שוכב. ואם כתוב ושוחת אויסו על ירך המזבח, ירך זה מסמל כאילו רגל. אז אנחנו רואים שזה בציור, כאילו הרגל של האדם שם, אז איפה הראש? בצד הנגדי. אז אם כתוב ושוחת אויסו על ירך המזבח צפוינו, משמע שהרגל של המזבח, הירך צריך להיות במקום צוף של המזבח, של האזור. אז אם כך, הצד הנגדי איפה? בצד דורם. אז לעלות, למקום הזה צריך לעלות מצד דורם, שזה הכבש. שיהיה ירך בצוף ופונוב בדורם. שואלת הגמור, אולי שניהם צריכים להיות בצוף. אם ירך בצוף ופונוב בצוף, אז נעשה את הכל בצד צוף, שיעלו למזבח גם בצד צוף. אומר רומק גברי האפה, אנחנו מסתכלים כאילו שמונח בן אדם, הרגל שמה והראש שמה. אז אם הרגל בצוף, אז הראש בדורם. אומר ליבאי, אדרה בתוריץ ואויסיב גברי, תעשה, כאילו, אם אתה אומר ירח זה מסמל כך, תאמר, כשבן אדם יושב יש גם ירח ויש ראש. כאילו אדם יושב, ואם אדם יושב, אז הירח והראש נמצאים ממש באותו מקום. אז אם כך, ששניהם יהיו בצוף, אומר לי, אמר רוב אל הבאי, יש רמז בפסוק, כתוב, רבוע יהיה המזבח, כסיף. ורובץ בארמית זה לשון רבוע. שואלת הגמור, צריך את המילה רבוע, ומבועלת מרה ברבוע, שהמזבח צריך שיהיה מרובה. אומרת הגמור, מי כסיף מרובה? כתוב רבוע. שואלת הגמור, אומרת הגמור, אומר הבא עכשיו לרוב ולתמוך, מי כסיף רובוץ? היי כתוב רבוע. אומר לי, אמר רוב אל הבאי, אבל מזה שכתוב לשון רבוע, משמוך, גם לשון של כמו רביצה, אז הציור הוא כאדם השוכב, אז אם ירח המזבח צפוינו, אז ראשו, כלומר, הכבש בדורימו, וגם המשמעות הוא מרובה. אומרת הגמור, יש עוד לימוד על העניין הזה, שהכבש היה בדורם, ותנם מייסלו מאוכה. וסנר, רב יהודה אומר, כתוב בפסוק, בנבואה של יחזקאל, ומעלוסיו, כלומר המעלה, הכבש, פנויס קודים. פנויס קודים, קודים הכוונה לצד מזרח. מה כתוב פה? כל פינוי שאתו פוינה לא יהיו אלו דרך ימין למזרח. זאת אומרת שהכבש, אם הוא נמצא בצד דרום, אז יוצא, אם עולים מהכבש לראש המזבח, והולכים לצד ימין, הרי מגיעים תקף למזרח. זה מה שכתוב, ומעלוסיו, מהכבש פנויס קודים אתה פונה לצד זה של של מזרח. שואלת הגמור, ואם שמאל למזרח? ואם שמאל למזרח? אולי, לא כתוב פה שהוא צריך לעלות מצד ימין. אז אם אנחנו אומרים שהוא צריך לעלות מצד שמאל, אז יוצא להפך, שהכבש יהיה בצפון. אומרת הגמור, לא יסל כדעתך, זה לא יכול להיות, כי כל פעם צריכים ללכת דרך ימין, דטונו רום ברחזק. כתוב בפסוק ששלוי מהמלך עשה ים מנחושת. מה פרוש ים? הוא לקח כלי ענק, בריחה ענקית מנחושת, ומילא אותו מים, וזה היה מחובר למעיין מלמטה, ושם היו הכהנים טובלים את תומתם וכו'. אז הקיור, אז הבריכה הענקית הזה עמד על 12 עמודים דמויות בקר מנחושת. כתוב שמה, ים שאוסו שלוימה עומד על שניים אוסו בוקר, שלוישו פוינים צפוינו, שלוישו פוינים יומו, ושלוישו פוינים צפוינו, שלוישו פוינים יומו, ושלוישו פוינים נגבו, ושלוישו פוינים מזרוחו. אז אם כך, משמע מכך, היות והולכים צפון, מערבית, דרומית, מזרחית, כמו שכתוב פה, משמע שאם, אז זה יכול להיות רק אם אתה הולך באופן של, בצד ימין אתה הולך. כל פינה של פוני לא יהיה אלו דרך ימין. למה? אם אנחנו הולכים עם הפנים כלפי הים שאוסו שלוימה, והולכים בצד ימין, אז מגיעים, מתחילים מצפון למערב, ממערב לדרום, מדרום למזרח. המשמעות שהולכים מצד ימין ולא מצד שמאל. אז אם כך, חייב להיות הכבש בדרום, כדי שאם אנחנו רוצים להגיע תקף פנויס קודם לצד מזרח, חייבים ללות מהצד הימני, הולכים בצד ימין, לא צד שמאל. שואלת הגמרא, צריכים את הפסוק לעצם הדבר שהבריכה הזה עמדה על עמודי דמוי, על עמודים דמוי בקר, ובמספר שלושה, שלושה, שלושה. האם בואי אלה לגופי? אומרת הגמרא, אם כן, פוינים פוינים לא מולים, מהמילה פוינים שכתוב כל הזמן, מזה לומדים אותו. שואל רב שמעון בן יויסי, בן לקוני עזר ביויסי. אוי מורי רב שמעון בן יוחאי, אוויר יש בין כבש למזבח. שמעון בן יוחאי אמר שהכבש, כשהוא מגיע למעלה ליד המזבח, היו איזה הפסק אוויר בינו לבין המזבח. תקף נראה למה. אומר לי, אמר רב יויסי, ואתו אי אתו עם הכן, ולא כבר נאמר כתוב, ועשיסו אוי לוסכו אבוסו ואדם. מה דם בזריקה? כשם ש... מתן דם עושים בזריקה, זאת אומרת כשמקריבים אוילו, הכהן עומד בארץ וזורק את הדם מן הכלי על קיר המזבח. נכון, יש גם מתנות דם שנמנע בנתינה, בשפיחה, ובאצבע, אבל בזריקה דם זה הכוונה. אז גם בוסו זה בזריקה. אז כשמקטירים את הבוסו של האוילה על גבי המזבח, עומד הכהן בסוף הכבש, ויש הפסק בינו לבין התחלת המזבח, וככה הוא זורק את זה על גבי המערוך. אומר לו, אמר רב שמעון בן יויסי לרב יויסי, לא חייבים להיות שבגלל זה הוא זורק את זה. שאני אומר, הוא עומד בצד המערוך וזורק. גם אם הוא עומד על גבי המזבח, וגם אם הכבש צמוד למזבח, הוא יכול לזרוק את זה על גבי המערוך. זה לא הכרח שבגלל שהוא זורק, חייב שיהיה הפסק אוויר. אומר לי, כשהוא זורק, למערוכת לוקו זוירק, או למערוכת שאין את לוקו זוירק. איפה צריך לזרוק את זה? בוודאי למערוכת לוקו זוירק, אלא איפה שיישרף. אז אם כך, שמה, בוודאי שהוא חייב לזרוק, אנחנו לא צריכים פסוק לכך, לא צריכים הקש שצריך לזרוק, שאם הוא ייקח את הבשר ויניח בתוך האש, יקבל קביעה רצינית מהאש. הוא חייב לתת איזה זריקה, הוא לא יכול להכניס את היד לתוך האש. על זה אנחנו לא צריכים הקש. אז בלקורו צריכים את ההיקש שצריכים לזרוק את זה מסוף הכבש למזבח, בלקורו שיש הפסק אוויר. רב פופו אומר כי דם, מה דם? אוויר קרקע מפסיקוי? שהרי כשהאדם, הכהן זורק את הדם, הוא עומד על גבי הקרקע והוא נותן זריקת הדם על המזבח, יש אוויר שמפסיק בינו לבין, לבין הדם לבין המזבח. כך גם כשזורק את הבוסו צריך שיהיה אוויר קרקע מפסיקוי, כלומר האוויר שיש בין הכבש לבין המזבח. אומר רב יהודה, שני כבושים קטנים יועצים מן הכבש, שבהם פוינים ליסוד ולסובב, מובדול מן המזבח מלוי נימה, משום שנאמר סוביב. מי הכבש הגדול שעלו ממנו אל המזבח, השתפלו בעצם, מהם עשו שתי כבשים קטנים. בצד ימין היה כבש, זאת אומרת לצד מזרח, היה כבש, שהוביל את הכהן למעלה אל הסובב, שמעל גבי הסובב היה הכהן יכול להסתובב סביב המזבח ולשים את מתנות אדם מה שצריך לעשות, ומהכבש הקטן, מהכבש השמאלי, אז הוא היה יורד ומגיע ליסוד של המזבח לשפוך שם את שירי אדם מה שצריך לשים ביסוד. עכשיו בא רב יהודה ואומר שגם הקרשים האלו לא היו מחוברים לכבש הגדול, למזבח. המזבח בעצם לא היה מחובר לא לכבש הגדול ולא לשני הכבשים הקטנים. למה? כיוד וכתוב על המזבח סוביב, צריך שיהיה מצב כזה שתוכל לסובב את כל המזבח בלי שום חיבורים שיפריעו לך. אפילו שאין לך מקום להסתובב, כי מספיק הפסק אוויר כלשהו, אבל צריך שתיאורטי תוכל להכניס חוט ולסובב את המזבח. ורבבו הוא אמר, רבוע היא המזבח, היות וכתוב רבוע היא המזבח. צריך שיהיה בדיוק רבוע, ריבוע, ואם יש לך דברים מחוברים, זה כבר לא באופן כזה שזה רבוע. ואי צריך למכתב סוביב, ואי צריך למכתב רבוע. דיקוסוב רחמונה סוביב, אבא מינה דאוגל מייגי, אם התורה הייתה כותבת רק סוביב, היינו אומרים שיכול להיות גם מעוגל. קוסוב רחמונה רבוע, שיש לו עכשיו ארבע זוויות. והיא קוסוב רחמונה רבוע, אבא מינה אורך וקוטן, שהוא מלבני. קוסוב רחמונה סוביב, שצריך להיות מרובה. נון עוסם למדנו, המשנה אומרת במסרטס מידס, הכבש והמזבח 62. שואל את הגמורה, איך יכול להיות? הכבש היה ארוך 32, המזבח 32, ביחד 64. אנשית והבואה, אומר את הגמורה, נמצא פורח עמה על יסוד ועמה על הסויבים. הרי המזבח היה הולך כצורת מגדל, זו לפנים מזו. למטה היה משטח 32 על 32, זה היה היסוד, עליו היה משטח של 30 על 30, עליו היה הסובב, ועליו היה המשטח 28 על 28, על גגו היה המזבח, ועליו היה הקנות. אומרת עכשיו הגמורה שהכבש בעצם עבר את שני העמות האלו, שעמת יסוד ועמת סובב, והוא הגיע עד כמעט למזבח, כלומר הרי יש הפסי הכביר, כך ששני העמות האלו מובלעות מתחת לכבש. אז אם כך, יש לנו שני עמות נוספות המובלעות מתחת לכבש ביחד 64. עומר עומר ברוך עומר, כל כבשי כבושים, כל הכבשים שהיו במקדש, שלוש עמס לעמה. זאת אומרת, על כל אורך שלוש עמות, עלה השיפוע בעתם עמה אחד גובה. חוץ מכבשוי של מזבח, שאויו, שלוש עמס ומחצה ואצבע, ושליש אצבע בזכרוסה. כלומר, הכבש הענק שהוביל למזבח היה 32 מעלות. וכאן לא הלך כפי השיעור הזה של כל שלוש עמות הוא יעלה בעמה אחת, כי אז היה עולה השיפוע בצורה מאוד תלולה, והיה קשה להוביל את האיברים הצריכים להקטיר על גבי המזבח. אז לכן פה יש לנו שיפוע הרבה יותר נמוך, שלכל שלוש עמות ומחצה, לכל עמה אחת שיפוע לכל שלוש עמות ומחצה, ועוד אצבע ושליש אצבע. איזה אצבע? כי יש שלושה סוגי אצבע לגבי שיעורים. אצבע הגודל זה רבע טפח, אצבע עמה זה חמישית טפח, אצבע זרת זה שישית טפח. אז אם כך, הגמרא אומר לנו שהחשבון מתייחס לשיעור אצבע של אצבע הגודל, שזה רביעית טפח.